יום רביעי, נכון? ערב שבת קודש, פרשת שמות. מתחילים ספר חדש, שמות, ואלה שמות בני ישראל. טוב, אז זה נדבר בעזרת השם בשבת, אולי בעזרת השם נרחיב, אבל רק שנדע, אנחנו נמצאים לפני פרשת שמות. והשיעור שלנו יהיה מוקדש לרפואת שושנה בת אסתר רבקה. בכלל כל חולי עמו ישראל. ואנחנו את השיעור שלנו נקדיש לעילוי נשמת כל הקרובים לנו, הידועים לנו ושאינם ידועים לנו, מנשמות ישראל שהלכו לעולמם. אז השיעור הזה יהיה לזכות כולם ולא יוצא מן הכלל. כל יהודי באשר הוא שהלך לעולמו, השיעור הזה יעמוד לזכותו. אנחנו נמצאים בשורה 366 בדפים שלפניכם. 366. אומר הרב, אתם זוכרים בשיעור שבוע שעבר, הרב דיבר בעיקר על מה שהוא הביא מבעל חובות הלבבות. חובת הלבבות. ושם האדם, הוא מסתכל, אם הוא יתבונן על עצמו, על הגוף של עצמו, ויראה איך שהאיברים שלו עובדים כמו שנקבע מראש. אף אחד לא יוצא לחופש. אף אחד לא מוציא לו עכשיו פתק, אני בשביתה. או אני עייף, אני הולך לנוח. כלומר, כל האיברים שלנו, הקדוש ברוך הוא קבע להם כללים, והם פועלים כל הזמן, ואם חז ושלום קורה תקלה, שהבן אדם כבר חולה, זהו, הוא כבר לא בן אדם בריא. אומר הרב, בשם בעל חובת הלבבות, תסתכלו גם על מה שקורה מסביב. אתה זורע חיטה, מקבל חיטה, לא מקבל תפוח. אתה שותל תפוח, מקבל תפוח, לא לימון. זאת אומרת, יש כללים שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאה, ותראה, השמש זורחת במזרח, שוקעת במערב, כדור הארץ מסתובב על צירו, הכל מתפקד לפי הכללים שנקבעו בששת ימי המעשה, ואף אחד לא משנה מדברי הקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא יוצא לחופש, ואף אחד לא מחליט לעשות, אתה יודע מה? בא לי פתאום קצת אחרת, כזה מתחשק לי. אף אחד. עכשיו, לא עובד כך. אומר בעל חובות הלבבות, חובת הלבבות. תראו, דברים שאין להם לא רוח, ולא נשמה, והם חומר, כמו כדור הארץ, כמו ירח, כמו כוכבים, לא משנים מהציווי של הקדוש ברוך הוא והאדם, שהוא יש לו מעלה יתרה. מעלת האדם היא שיש לו נשמה, ואדם יש לו נשמה שהיא חלק אלוהה ממעל. זאת אומרת שכתוב בפסוק ויפח באפיו שמת חיים, כלומר יש בכל אחד ואחד, יש בו חלק מהקדוש ברוך הוא, ניצוץ, משהו שמחיה אותו. אז איך יעלה על הדעת שהאדם שהוא נזר הבריאה, הכתר של הבריאה, שכל ברא לכבודו, והעולם כולו נברא עבור האדם על מנת שישתמש בו כדי לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, פתאום הוא מחליט לצאת לחופש. הוא מודיע, אני עכשיו לא בא לי, לא מתחשק לי, אני עכשיו מחליט לעשות שינוי במה שאתה ציווית. זה מה שהביא הרב דיוידש בשם חובת הלבבות בלשונו הוא. כלומר, אדם צריך רק מהמחשבה הזו, כשהוא יודע שכל המציאות הגשמית כולה בעולם שנבראה לא משנה דבר וחצי דבר ולא פסיק קטן ממה שהצטוותה בבריאה, איך האדם מעיז פניו לשנות. זה לא מסתדר בשכל הישר, ככה אומר בעל חובות הלבבות. כלומר, זה דרך המוסר, איך אדם מעז לעמוד ולצאת נגד מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אותו גם. כלומר, האדם בעצמו עובד נגד קונו, נגד האדון כל, נגד הקדוש ברוך הוא. וזה לא מסתדר בשכל הנורמלי, זה לא הגון, יש בזה בעיה שאדם צריך לטפל בה. ככה למדנו בשיעור הקודם. עכשיו, הרב, בשיעור הקודם, הביא פסוק. הפסוק הביא מספר ירמיה. אומר הרב, עכשיו אני רוצה קצת להרחיב יותר את הלימוד והעיון בפסוק שלמדנו בשבוע שעבר. אז אנחנו בשורה 366, בואו נסתכל ונראה את דברי הרב. אומר הרב, וראיתי לדגדג בפסוקים אלו קצת דגדוקים. כן? כלומר, אני רוצה יותר להעמיק בהבנה של הפסוקים שהבאנו בשיעור הקודם, ולבערם בעזרת השם, מפני שהם נוגעים ליראת השם. הרי כל העניין שלנו בלימוד זה השער, הפרק השלישי, אבל איזה שער? שער היראה. הרי הרב בנה את ספרו, כבר אמרנו את זה בהקדמה, בדרך משל כמו שאתה עכשיו נכנס לאולם אירועים. אתה נכנס לאולם אירועים. אתה נכנס, בחוץ יש כתוב אולם. זה גדול, זה שער ראשון. אתה נכנס לשער הראשון, מתחיל ללכת, מגיע, יש לך לובי. אתה נכנס, גם שם יש שער. אחרי זה, אז אתה גומר את הלובי, אתה יש לך עוד שער, אתה נכנס לאולם. אז הרב בנה את ספרו על דרך המשל, כמו שאמרנו, יש שערים. שערים זה השער הגדול. אתה נכנס. אבל בתוך השער הזה יש פרקים פרקים. והפרק שאנחנו לומדים הוא פרק שמדבר על היראה. אמרנו כבר הרבה פעמים שהרב משתמש בפסוק שיראת השם, כן, ראשית חוכמה יראת השם, היא התחלה של הכל. כלומר, אם האדם יש בו חוכמה אמיתית, אז הוא מטפל, הוא מרומם, הוא מגבש, הוא מחזק את יראת השם שלו. כי זו החוכמה האמיתית. אם לא, אז הוא יכול להיות חוכמולוג. אבל הוא לא חכם. מה ההבדל? החכם הוא זה שיש לו יראת השם, ככה בירא הרב. מתחכם זה אחד שיש לו ידע, הוא יכול להגיד דברים, אבל אם אין לו יראת השם, אז חמור נושא ספרים. אז הוא דיסק של מחשב, יש לו הרבה ידע. אבל אין בו שום דבר, אין בו נשמה, אין בו חיות. זה לא האמת. אז על הדרך הזו נראה דברי הרב על הפסוקים הללו. אומר הרב, יש לדקדק. יש בפסוק שהביא ירמיה הנביא, ככה הביא בשיעור הקודם, הנביא אומר כך, האותי לא תיראו, אם מפני לא תחילו. אומר הרב, בשורה 368, אומר הרב, לכאורה יש פה דבר שמטריך הסבר. כבר למדנו, כשהתורה או המקרא בכלל, יש כפל של מילים, אותה מילה מופיעה פעמיים, או באותם אותיות, או במשמעות
מה
הדומה.
מה זה תחילו?
או, תחילו זה חילו רעדה, יש לך פחד, כן? אז לא הבנו, לפני זה כתוב תיראו, ואחרי זה הוא כופל, לא אומר תחילו, למעשה, זה אותה משמעות, שאדם יהיה לו יראה מעת הקדוש ברוך הוא. אומר הרב דיוידש, לא מבין, צריך יותר להעמיק להבין למה הכפילות. הרי די לנו, שיגידו פעם אחת ונבין את הרעיון, אבל אם הנביא יכפיל את דבריו, אז הכפלה באה לרמז לנו שיש צורך לעיין, שיש צורך להעמיק. כלומר, או שזה בא להדגיש, או שזה בא לחזק, או שזה בא לתת עוד כיוון, רובד נוסף בהבנה. מה זה? להחיל, שיהיה לנו חיל, פחד. כן? בוא נראה. אומר הרב, שנראה כפל העניין במילות שונות. תראו, תחילו. זה אותה מילה עם המשמעות שלה רק כפולה. ומה אומרו האותי, ואחר כך אם מפני, יש עוד כפילות. למה? כתוב בפסוק, האותי לא תיראו, אם מפני, לא תחילו. אותי זה הקדוש ברוך הוא, אם מפני זה הקדוש ברוך הוא. למה הכפילות המכופלת? כלומר, יש לנו פה ארבע מילים כפולות בפסוק. זה צריך הסבר. לכן אומר הרב, שנראה כל אחד... אפשר היה להגיד את זה במשפט אחד. בואו ננסה רק על דרך ההבנה. נקרא עכשיו פסוק שלא קיים. אנחנו עכשיו ננסה לקרוא רק עם פעם אחת. ונראה אם זה מספיק. נקרא את הפסוק פעם אחת. האותי לא תיראו ותכילו. מצוין. או אם מפני לא תיראו ותכילו. זהו. או לא צריך פעמיים תכילו. מספיק. האותי לא תיראו, נגמר. או אם מפני לא תכילו, זהו, נגמר. למה צריך את ההכפלה? ואחר כך חזר ואמר, ולא אמרו בלבבם, נראה מה את השם. מה העניין הזו היראה השנית? הרי פעם מה הוא אמר? האותי לא תיראו. אז אמר פסוק אחרי זה, הוא אומר, האותי לא תיראו, לא תיראו, כן? אם כי אם נראה, אבל כבר שאלת. כלומר, יש פה סימן. יש פה עניין. שבו אנחנו צריכים להבין לעומק מה קרה פה. לכן ממשיך הרב ואומר, מה העניין יראה זו השנית? זה להאמין הוא ולתנין הוא, כלומר לערבב ביניהם ולשנות את זה עוד פעם ועוד פעם. ואולי, האותי לא תיראו, אשר שמתי חול גבול לים, וגשם יורה ומלכוש, אני נותן לכם בעיתו. ועוד, שלמעלה בפסוק הראשון, הזכיר בפסוק הראשון, יראה סתם, האותי לא תיראו, לא הזכיר לב. נכון? אחר כך, וביראה השנית הזכיר לב. למה? צריך לדעת מה הטעם. צריך אומר הרב. יש פה הרבה שאלות מדוע הנביא מתבטא בלשון הזו. ממשיך הרב ואומר, צריך לדעת מה הטעם. אומנם, לתרץ בכללות. כלומר, קודם כל אני אנסה להסביר את זה באופן הפשוט. אומר הרב, למה נזכרו בית יראות פעמיים? תיראו, תחילו. למה צריך את שניהם? סביר הרב, אפשר לומר שהיראה הראשונה היא כנגד מצוות לא תעשה. כלומר, שאדם צריך שיהיה לו יראה לא לעבור על דברי השם. זה מצוות לא תעשה. למשל, לא תאכל חמץ. זה לא. כן? מצוות לאו.
אסור.
כן, זה לאו. אסור לאכול חמץ. בל ייראה, בל יימצא. זה לאו. אבל מצד שני יש, בסוכות תשבו שבעת ימים. זה מצוות עשה. כלומר, יש מצוות שהן מצד אסור לעשות, זה לא, ויש מצוות שאומרים לך תעשה. אז היראה הראשונה לא תירא, הוא אומר הרב, זה כנגד מצוות לא תעשה. ואחר כך, וכן מוכיח פשט הכתוב, זה פשוט. כי כתוב, אם מפני לא תחילו, אשר שמתי חול גבול לים. כלומר, איך אתם לא פוחדים, חוששים מלעבור על דבריי? תראו את גבורותי. אני בולם את הים, אני עוצר אותו. אז איך אתה, אדם, עושה משהו נגד רצוני? הים לא עובר על רצוני. איך אתה, כן? זה מצוות לא תעשה. ואותה, ואתם עוברים על גבול התורה. אני שמתי גבול לים שזה חול, הוא לא עובר. ואני נתתי לכם גבול זה התורה, ואתם עוברים אותה. ולאם הזה היה לב, לעם הזה היה לב סורר ומורה. אוקיי. והיראה השנייה שכתוב תחילו, מה זה? כנגד מצוות עשה שצריך לירא ולומר בלבבו. שימו לב, מה אנחנו צריכים לחשוב? שאנחנו מקיימים מצוות עשה, למשל, מניחים תפילין בבוקר. זה מצוות עשה. וכשרתה מאות על ידך, אנחנו נשאר למצווה להניח תפילין. אדם שמניח תפילין, יש לו כמה אופציות לחשוב. אחד, טוב, נו, מה לעשות? לא נניח תפילין. נניח תפילין, שתבח שמו, יהיה לי כיסא 12 בשורה 40 בגן עדן. אני מקיים מצווה. אומר הרב, לא. זה בסדר כך. אבל יש מדרגה יותר טובה. יש עומק יותר גדול. יש דבר יותר נכון. ומה הוא? אומר הרב, תסתכלו בפנים. שצריך לירא ולומר בלבבו. הועיל והקדוש ברוך הוא עושה טובה עמנו שהוא נותן גשם, יורה ומלכוש ושבועות, חוקות, קציר ישמור לנו, כלומר דואג שכל מה שקשור בטבע ימשיך לפעול כרגיל ועל פי הכללים שנקבעו מימי בראשית וחורף וקיץ לא ישבוטו. זאת אומרת שלאדם יהיה את האפשרות להתפרנס ולחיות ולענות מן העולם הזה, אז אם ככה, כך אנו, גם כן נשמור לעשות כל מצווה ומצווה בשעתה כמו שציוונו. כלומר, במילים אחרות, בשפה של ימינו, אנחנו לא מקיימים מצוות בשביל לעשות וי, לא בשביל כיסא 13 בגן עדן, אלא משום הכרת הטוב. אני מכיר תודה למי שעשה לי טובה. יש פה שני לימודים חשובים. הלימוד הראשון, שאנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא. הוא לא חייב לנו שום דבר. ולא כמו שיש אנשים שבטעות חושבים, שאם הם קיימו תורה ומצוות, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו כמו חנות מקולת. באים עם רשימה, אומרים לו אני צריך זה, אני צריך זה, והוא צריך ישר לתת. זה לא נכון. זה עיוות במחשבה.
זה לא לעשות על מנת לקבל.
כן, יפה. זה לא על מנת לקבל פרס. אני כל הזמן נמצא במינוס. אם אני קמתי בבוקר והכל בסדר, אני כבר קיבלתי יותר ממה שמגיע לי מאתמול. אז איך אתה חושב שמגיע לך? כלומר, כל הזמן אנחנו במצב שבו אנחנו חייבים משום הכרת הטוב להודות על מה שקיבלנו, כי לא מגיע לנו באמת מה שיש לנו. ומה שיש לנו לא מגיע. וזה אדם צריך לזכור, וזה מה שאומר הרב. כי מצד זה אנו נותנים כוח למעלה. כמה שכתוב בספר דברים, רוחב שמיים בעזרך. כלומר, על ידי זה שאנחנו מקיימים תורה ומצוות. אז כתוב בפסוק, רוחב שמיים בעזרך, וצריך להסביר את הפסוק הזה כי הוא קשה. אנחנו עוזרים לקדוש ברוך הוא? ככה משמע. רוחב שמיים בעזרך. הוא רוחב שמיים, למה? כי אתה עוזר לו. זה לא יכול להיות. אלא מה כוונת הפשט של הכתוב? שרוחב שמיים בעזרך זה על ידי זה, שאנחנו, עם ישראל, יהודים, בני אברהם, יצחק ויעקב, שאנחנו מקיימים את התורה והמצוות, אנחנו מקדשים את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ועל ידי כך שמו מתפרסם גם באומות העולם, ומאיתנו הם לומדים שצריך לשמוע בכל השם ולקיים שבע מצוות לנוח, וממילא זו העזרה שאנחנו עושים כלפי שמיה. כי הוא לא צריך אותנו, הוא היה לפנינו, הוא היה אחרינו. הוא נצח, ואנחנו רק עוברים בזמן. כן? לכן ממשיך הרב ואומר, וההפך חד ושלום, מה שכתוב פרשת האזינו, צור ילדך תשי. מה פרשו רבותינו בילקוט? צור ילדך תשי, זה לשונם. בשעה שישראל עושים רצונו של מקום, הם מוסיפים כוח וגבורה, שכתוב שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ואתה יגדל לכוח השם. ובשעה שהם מכעיסים אותו כביכול, צור ילדך תשי, אתה פועל נגד הצור, נגד מי שיצר אותך. לכן, זה ההסבר של הרב, לעניינים. ובזה נתרץ גם כן היראה הראשונה. למה ביראה הראשונה שאמר הנביא ירמיה, כן, לא תיראו, כי אם אותי לא תיראו, אומר הרב, מה הכוונה? למה לא הזכיר בלבבכם? למה לא הזכיר את המילה לב? אמרנו שהלא תיראו זה כנגד מצוות לא תעשה. אומר הרב שביראה הראשונה לא הזכיר לב, לפי שאותה יראה אינה בלב לבד. שימו לב לדיוק מדהים. אלא כוללת כל עברי האדם העוברים כל התורה, שכל עבר ועבר צריך לראה שלא יעבור במצווה התלויה באותו עבר. כלומר, אומר הרב, למה לא הזכיר לב? תראו רבותיי, יש מצוות שאנחנו עושים בכל האיברים, כולם. למשל מצוות סוכה, כל הגוף כולו שותף. מצוות תפילין, היד והראש. מה עם הרגל? שום דבר. בתפילין, אין לה כלום. נכון? כלומר, יש מצוות שכל הגוף שותף להם. יש מצוות שרק איברים מסוימים שותפים. אדם עכשיו אוכל, בא לאכול, אז יש כמה איברים ששותפים. העיניים, רואות. האף מריח, זה בסדר לא. הפה תואם, כן?
וידיים.
הקיבה והאוזניים. לא. כלומר, מה? עם האוזניים זה מתקן. אוזניים. זאת אומרת, הם נמצאים בראש, נכון? אבל הם לא שותפים לאוכל. אבל הם לא שותפים לאוכל, נכון? כלומר, אבל כשאנחנו מברכים, אז האיברים שמשתתפים בעניין של האוכל, הם שותפים חלקית, לא כל הגוף. נכון? כלומר, באמת, מצווה היחידה שיש לנו, שכל הגוף מלא, שותף זה רק סוכות. אין עוד מצווה אחרת. שכל הגוף בכל המצווה, אין, רק סוכות.
תפילה.
איך? תפילה. תפילה לא?
עם כל הגוף.
לא?
רגע, אבל אדם שעושה חסד.
או, יפה, אבל כן, חסד אבל לא. חסד, יש איברים בגוף שלא פעילים. המעיים פעילים שאתה עושה חסד.
לא.
עוד אמרנו, הדברי המצב שבו כל הגוף כולו שותף למצווה. לא, הסוכה אתה אוכל, אתה ישן, הכל שם. זאת אומרת, זה מצווה שכל הגוף כולו שותף.
בשבת?
שבת? יש איברים שלא שותן. בסדר, ו... ו...
כן, אבל אתה בבית.
לא, אבל בסוכה אתה בבית.
אתה
יושב בסוכה? אתה ישן בסוכה? הכל בסוכה.
מדובר על האיברים.
כן.
כן, אבל בסוכה אתה נאלץ לעזוב את הבית.
אתה לא נאלץ, אתה מצווה. אז כל כולך בסוכה. כולך בסוכה. לא כמנהג חב"ד שלא ישנים שם. כן? אלא מי שכן ישן, אז הוא כל הזמן, כל כולו, בתוך הסוכה, במצווה הזו. כי בסוכות יש מצווה לשב בסוכה. אל תאכל, אל תשתה, כלום, רק תשב. זאת אומרת, יש מצווה לשבת שם. אז זה כל הגוף שותף. נכון? זה המצווה היחידה, שבאמת כל הגוף מכוסה. שאר המצוות זה איברים.
חלקי.
כן, פעם זה, פעם זה, פעם זה, פעם זה. ועבור רבותינו. יש תרי"ג.
אז יש עוד מצווה לגור בארץ?
נכון, יפה, לא חשבתי על זה, אמת. מי שגר בארץ ישראל, הולך בארץ ישראל, ארבע עמוד, כל הגוף בפנים. יופי, נכון, יישר כוח. לא חשבתי על זה. אם ככה, אנחנו רואים שיש מעט מצוות שכל הגוף שותף, רוב המצוות זה חלקים מן הגוף. אבל אמרו רבותינו ז"ל כשם שיש תרי"ג מצוות, יש תרי"ג איברים בגוף האדם. שכל איבר ואיבר יש לו כוח רוחני, אנרגיה, לפעול ממצווה כזו או ממצווה כזו. לא ידוע פירוט המצוות מה כנגד מה, כי במצוות אנחנו יודעים יש מצוות תעשה ויש מצוות לא תעשה. כן? לא ידוע, אבל אנחנו צריכים לדעת בעיקרון שהתרי"ג מצוות הן מכוונות כנגד הגוף, אברי הגוף, עד הנימים הקטנים ביותר. הכל מכוון זה כנגד זה. ולכן אדם שמקיים מצווה כמו שצריך, אז האיברים שלו בריאים. כי לכל איבר ואיבר יש שם את האנרגיה, האנרגיה האמיתית, הטובה, החיובית שבאה מן המצווה. ואם חס ושלום האדם מקיים את המצווה לא בשלמות, אז האיבר ככה קצת צולע. כמו המצווה שלו. כן.
מחיה אותה.
כן, כבר, הוא מחיה אותה. לכן פעם היה, שמעתי, היה שיעור, אצל האדמו"ר מקמרנא זכר צדיק לברכה, בפרשת ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן. כן, ושם אנחנו יודעים חלום הסולם. אז והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. אז רש"י מפרש ומביא דברי האגדה במדרש, מלאכי ארץ ישראל ומלאכי חוץ על הארץ. מלאכי ארץ ישראל יורדים, לקבל את פנם של יעקב, מלאכי חוץ על הארץ שליוו אותו אצל לבן, חוזרים הביתה עולים. אבל הוא לקח את זה לכיוון של החסידות. ואמר רגע, אם מלאכים עולים, למה יורדים? בשביל מה לרדת? הרי תעלו. אלא הסביר שאלה מה שנאמר במשנה. כתוב במשנה שמי שעשה מצווה אחת, ברא לו סנגור. כן? סנגור, כלומר מלאך טוב, שהוא שומר עליו, ואם יש עליו איזה דין, אז הוא אומר, רגע, 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 מה איתי? אני, הוא עשה מצווה, הנה אני, נבראתי ממנו מהמצווה, אז הוא בא לזכותו. אמר האדמו"ר, שני דברים. אחד, המלאך שנעשה מן המצוות של אדם, תגיד להתפלל. תפלל. המלאך עולה למעלה, נהיה מלאך מהתפילה. המלאך עולה למעלה, מגיע למעלה, למעלה יש שער. כלומר, יש אחראי. תסתכל על המצווה, תסתכל על עבודה, תשמע יפה מאוד, המצווה יפה מאוד, באמת יישר כוח, התפלל יפה, אבל מה לעשות? פה הוא חשב על זה, ופה הוא חשב על האוטובוס שבורח לו, ופה על המשכנתא ששכח לשלם, פה ככה, הוא שכח לקחת זה וזה. אז נכון שאתה מלאך יפה, אבל תראה, פה יש לך פתע, ופה יש בעיה באף, ופה ככה קצת יש קמטים, ופה קטמים, תראה בחזרה, תעבור שיפוץ, תעלה בחזרה. אז היה אומר שהיה המלאכים היורדים, זה המצוות שנעשים שלא בשלמות. אז מורידים אותם עוד פעם פה, לעבור אוברול, לעבור שיפוץ. לכן הם עולים ויורדים. יש מלאכים שעולים ולא יורדים, יש מלאכים שעולים ויורדים. כלומר, המצוות בסוף כולם יעלו. חלקם יעלו מיד, חלקם יחזרו למוסך. יבואו לבן אדם בחזרה, יגידו, תשמע, תעשה לי שיפוץ, הלך לי הגיר. אתה יודע, יש לי פנצ'ר, צריך תקה. זה חוזר לאדם. אז נחזור לענייננו.
כן.
לא, זה לא נשמה. כן, אבל אותו רעיון. כן, אותו רעיון. אותו רעיון. אבל פה בדברי הרב אומר שהיראה שאנחנו מדברים היא כוללת כל האיברים כולם. זה מצוות לא תעשה. שכל איבר ואיבר צריך לראה לא לעבור במצווה התלויה באותו איבר. למה? כמו שהים שומר חוקו שלא יעבור על דרך שפירש בחובת הלבבות. שמתי גבול לים, הוא לא עובר. אז אתה גם לא תעבור. כלומר, זה מצוות לא. לא תעבור. מצוות לא תעשה. טוב. ממשיך הרב אומר, אומנם היראה השנייה שהיא על מצוות עשה, היא תלויה בלב. לכן בפסוק השני כתוב, בלבבכם. למה? כי מצוות עשה צריך שיהיה רצון. במצוות לא תעשה, מה צריך? לא לרצות. במצוות עשה צריך לרצות?
לרצות, לא לרצות, שם.
כן, כן, אבל אנחנו אומרים לא לרצות. כן, אני צריך לרצות, לא לרצות. אבל פה אני צריך לרצות לעשות את המצווה. לכן זה קשור בלב, שהיא לבחון האדם בליבו, טובות הבורא עליו. לכן מוזכר גם הלב, כי האדם, אם יתבונן בליבו, ובאמת יהיה ישר עם עצמו, אז לא יהיה לו ברירה. אלא להודות שהקדוש ברוך הוא עושה איתו ניסים ונפלאות טובות מרובות כל יום ויום. איפה הדבר הזה נעשה? לא באיברים, לא בידיים, לא, אלא בלב. לכן בפסוק שני מוזכר לב, כלומר, במצוות לא תעשה, זה הגוף שצריך למנוע ממנו לעבור על רצון השם. אז זה כל האיברים. אבל ביראה השנייה, זה כנגד מצוות עשה, יש זה המקום שלו בלב. לכן יראת השם, פני לא תיראו, מצוות לא תעשה. תראה, אם אותי לא תיראו, מצוות לא תעשה. אם מפני לא תחילו, זה מצוות עשה. לכן הנביא יכפיל, זה ברור. למה הוא אמר פעמיים? למה הוא אמר פעם אחת אותי, פעם אחת עם מי פניי? ברור? עכשיו מובן?
אבל עליו, מצווה אל תעשה גם כן מתקבלת בלב.
נכון. לא, מצוות לא תעשה, לא, לא, לא. אני אסביר. לא, לא, אני אסביר. יפה, השאלה שלך היא מצוינת. היא נכנסת לסוגיה שנאמר על קריאת שמע. שם כתוב, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. נכון? שואלים חז"ל שאלה יפה. שאלה שקשורה לאנטומיה, לגוף האדם. שואלים שאלה פשוטה. אני לא מבין. מי רואה? העין רואה, הלב חומד. כלומר, על פי הסדר הטבעי, אני רואה משהו, ועד הלב שלי רוצה אותו. לא הפוך?
נכון.
לא הפוך. אדם בקריאת שמע כתוב...
כמו שאתה הולך לסוג.
כן, אבל למה כתוב...
מה אתה רואה?
כן, אבל למה כתוב בפסוק הפוך? לבבכם ואחרי עיניכם. זאת אומרת, עיניכם ואחרי זה לבבכם. נכון?
נכון.
באנטומיה. פשוט. אני רואה, בא לי. הלב שלי לא אומר לי בא לי אם הוא לא רואה. אם תיקח אדם שחסר לו את העיניים, עושה לו עכשיו איזה חידון. כן? אומרים לו, תראה, יש פה שלוש כוסות של שתייה. מה אתה רוצה? הוא לא יודע מה יש שם. הוא לא יודע מה לענות.
טלוויזיה.
הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא רוצה את זה, הוא לא יודע, כי הוא לא רואה, נכון? אז למה אתה אומר שהלב קודם? אחד הפירושים שאפשר לפרש, שמה שאנחנו אומרים בקריאת שמע, את הלב קודם, זה הפתרון לבעיה. כלומר, אם העיניים של האדם הם אלה שמוליכות אותו, והוא לא שולט בהם, אז יש לו בעיה גדולה מאוד. לכן בקריאת שמע התורה אומרת איך אדם צריך להיות. קודם כל ללב. כלומר, שאם העין שלך רואה משהו, אתה אומר קודם כל סליחה למעבדה. ללב. תבדוק אותו, תתקל, תבדוק דם, תבדוק המוגלובין, תבדוק חלבונים, תבדוק מה זה הדבר הזה.
בעין, גם בן אדם יכול לא לראות ולערר. הוא לא צריך לראות, הוא יכול לערר ולחשוב כל מיני...
לא, יש איזה סיפור יפה. תראה, אני אגיד לך למה זה לא מדויק. בוא אני אגיד לך למה זה לא מדויק. יש סיפור יפה על הרמב״ם, ובזה אנחנו נסיים היום. יש סיפור על הרמב״ם, הרי היו לו הרבה אויבים שרצו כל הזמן להרוג אותו. וניסו כל הזמן לחפש איזה תירוצים להביא למלך מצרים כדי שיהרוג אותו. כל פעם היו נכשלים. כן, יום אחד עשו קנוניה. באו כמה שרים, והקנוניה הזה עשו מאפיה, אמרו עכשיו אנחנו נעשה משהו, והמלך והברא יהרוג אותו. טוב, מה? באו למלך, אמרו לו, תשמע, אנחנו, הוא רופא גדול, ככה הוא אומר שהוא הרופא הגדול, ואין רופא יותר טוב ממנו, אתה מאמין לו, וזה וזה, אנחנו נעשה לך הוכחה שהוא משקר. משקר. אמר להם המלך, איך תוכיחו שהרמב"ם משקר, מה פתאום? אמר לו, תראה, אנחנו גילינו תרופה, שאנחנו לוקחים אדם עיוור, מורחים לו את זה על העיניים, והוא מתחיל לראות. נראה אם הרמב"ם מסוגל להחזיר ראייה לעיוור. נראה אותו. טוב. אמר המלך, בסדר, בוא נראה. הגיע הנבחן. אמרו לרמב"ם, זה המבחן. אמר, טוב, נו, מה לעשות? עוד פעם, נעבור גם את זה. הקדוש ברוך הוא שומר ומציל. הגיע הנבחן, הם הביאו בן אדם, עיוור. עיוור. ככה הם אומרים. מכרו לו את המשחה. כמה דקות, ניקו את המשחה, אמרו לו, תפתח את העיניים, פתח. פתח, הלכו מטפחת, אמרו לו, איזה צבע זה? אמר האדון. כולם היו בהלם. כי באמת הוא היה עיוור, היה ידוע כעיוור. וואו! אמר לו המלך לרמב״ם, נו, ואתה יכול? אמר אדוני המלך, תראה, אני לא יכול. גם אף אחד לא יכול. הם רמאים. אמר לו, איך עם רמאים? הנה, כולם יודעים, הוא שנים רבות מוכר, אדם הולך עם מקל, הוא עיוור, הוא באמת עיוור היה. אמר לו, אדוני המלך, תחשוב רגע, אתה אדם חכם, אדם שבחיים שלו כל החיים היה עיוור, מה הוא יודע שזה אדום? בחיים, לא, הוא לא יודע, זאת אומרת שהוא היה פעם רע, היה לו עיניים חולות, עצרנו אותם, לא טיפלו לו, לא רע, עכשיו טיפלו לו במשחה רגילה. זה לא...
הוא לא עיוור.
הוא לא היה עיוור. היה לו מחלת עיניים. כלומר, אנחנו רואים שהאדם כשהוא עיוור, לא רואה, הוא לא יודע מה לפניו. שום דבר לא יעזור. הוא יכול לחשוב מה שהוא חושב, אבל אין לו על מה להתבסס. הכל דמיון. לכן אומרת התורה בקריאת שמע, הלב שיהיה קודם. זה מה שמובא בחסידות. יש רמך, נכון? יש מלך. מה ההבדל? מה ההבדל?
באותיות.
האותיות, נכון? אבל בחסידות אמרו ככה. רמך, כן? היה קצת לא בסדר. מה זה רמך? למה? כי זה לב, אחר כך מוח, אחר כך כבד.
לנמך זה מה
ש... הפוך מה...
חרישה
עשים. איך?
חרישה
בלמך, לא?
חרישה
בלמך?
כן.
לא, 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 לא,
הבנתי. אה, זה...
לא, לא, לא.
זה ברוסית, לנמך זה דווקא...
אבל רבותיי, שימו לב. לב, מוח...
הוא פוגע.
כן, לב, מוח וכבד. כלומר, אדם רואה, בא לו... אחר כך הוא חושב מה עשיתי. ועד יש לו חיסורי מצפון, כבד. נהיה לו כבד. זה לא נכון. מלך זה מי ששולט. למה? כי קודם כל יש מם, מוח. אחר הלב, אחר הגוף. לכן אנחנו צריכים להיות בני מלכים. אנחנו מלך. אנחנו בנם של מלך מלכי המלכים. לכן היראה שלנו צריכה לבוא ממקום גבוה. מקום שהלב הוא הבוחן, הוא הבודק, הוא המעבדה. האם מה שאנחנו רוצים לעשות הוא ראוי או ראוי לברוח? לא. זה מה שרוצה להגיד לנו הרב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו לעשות רצונו כרצונו, ויזכה אותנו כל ימי חיינו בעולם הזה להשתדל ולהתקדם ולעשות רק את רצון אבינו שבשמיים, ויחד נזכה כולנו לרקוד בחצרות השם במהרה בימינו. אמן ואמן.